שלום, אנחנו לומדים מתוך כתבי בעל הסולם, בעמוד 769, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, אנחנו באות ג'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 769, אנחנו באות ג'.
אז מלכתחיל בעל הסולם אומר שיש בעיה גדולה בעיניו, שיש מחיצה גדולה, חומה, שמבדילה בינינו לחוכמת הקבלה. כנראה שהיא חוכמה כל כך חשובה, שבעצם אין יותר חשוב בעולם, בשבילנו. יכול להיות שזה דווקא בימינו כך, כי הוא כותב את זה לנו. ולכן הרצון שלו הגדול זה לשבור את המחיצה הזאת, מחיצת הברזל, בינינו לחומת הקבלה. הוא כבר נמצא במצד השני של החומה הזאת, מחיצה הזאת, אבל ומתוך זה הוא קובע שאין דבר יותר גדול ויותר נחוץ מלשבור את מחיצת הברזל. אבל כשהוא מסתכל על האנשים, הוא רואה שיש להם כל מיני איך להגיד, נו, בעיות עם מלגשת לחוכמה הזאת, להתעניין בה, לנגוע בה, להתחיל לקנות אותה, להשתמש בה, בניגוד לכל מה שיש באנושות, מהחוכמות הרגילות ובכלל חוכמות התורה האחרות. כן? שכלפי חוכמת הקבלה יש איזה מין מחיצה באמת. וכאן זה פחד הרגיל ופחד מאנשים דתיים, מאנשים חילונים, מחוסר הבנה, מה זה, וכן הלאה. כי על כל הדברים האחרים אין כל כך הרבה שאלות. כי הם מובנים, כי הם מגולים. משהו מהם נמצא. יש פסלים, יש תמונות, יש איזה ספרים מובנים, אנשים שמדברים על זה. יש חלק מכל החוכמות ודתות שלומדים באוניברסיטאות ושומעים אותם בכל מקום. חוכמת הקבלה היא נמצאת בצניעותה שם, ולכן יש יחס אליה מאוד מאוד מיוחד. מזהירים ממנה כולם, ואדם גם כן לא מרגיש שיש לו משיכה לזה, ולכן משהו בסופו של דבר אומר בעל הסולם, שרק עם אלו אנשים שיש להם שאלה מה טעם בחיינו, הם, אז הם אחרי חקירות גדולות בחיים שהם מגיעים אליהם, השאלה הזאת נובעת מתוך איזה רשימו שפועל בתוך אדם, ובסופו של דבר מביאה את האדם, גם כן לא בצורה ישירה וקרובה, מביאה אותו לפגישה עם חוכמת הקבלה. בכל מיני צורות שונות מאוד, ואדם מגיע לזה, כן? אבל מי מגיע? כמו שהוא אומר באות ג', בבקשה.
עוד ג', אכן לפתרון חידה סתומה זו, דיבר הכתוב, טעמו וראו כי טוב השם. כי מקיימי התורה והמצוות כהלכתן, המה התואמים טעם החיים, והמה הרואים ומעידים כי טוב השם. כמו שכתבו חז"ל, שברא העולמות כדי להיטיב לנבראיו. כי מדרך הטוב להיטיב. אבל ודאי, מי שעדיין לא טעם את החיים של קיום תורה ומצוות, הוא לא יכול להבין ולהרגיש כי טוב השם. כדברי חז"ל, אשר כל הכוונה של השם יתברך, בבוראו אותו, הייתה רק להיטיב לו. ועל כן אין לו עצה אחרת, אלא להילך ולקיים התורה והמצוות כהלכתם. וזה שכתוב בתורה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. כלומר, בטרם נתינת התורה לא היו לפנינו אלא המוות והרע. פירוש, כמו שכתבו חז"ל, שהרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שטוב מותם מחייהם, להיות היסורים והמכאובים שסובלים בשביל השגת קיום חייהם, עולה פי כמה מרובה על קצת התענוג שמרגישים בחיים הללו. אמנם עתה, שזכינו לתורה ומצוות, אשר בקיומה אנו זוכים בחיים האמיתיים, השמחים ומשמחים לבעליהן, כמו שכתוב, טעמו וראו כי טוב השם. ועל כן אומר הכתוב, ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב. מה שלא היה לכם במציאות כלל, קודם נתינת התורה. וזהו שמסיים הכתוב, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. שלכאורה הלשון מכופל, ובחרת בחיים למען תחיה, אלא הכוונה לחיים בקיום תורה ומצוות, שאז חיים באמת. מה שאין כן, חיים בלי תורה ומצוות המה קשים ממוות. וזה שכתבו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, כמבואר. וזה שאומר הכתוב, למען תחיה אתה וזרעך. כלומר שחיים בלי תורה, לא לבד שאין בהם הנאה של כלום לבעלים, אלא גם אינו יכול להנות לאחרים. כלומר, אפילו בבנים שמוליד אין לו נחת. להיות גם חיי הבנים האלו קשים ממוות. ואיזו מתנה הוא מנחיל להם. אמנם, החי בתורה ומצוות לא רק שזכה להנות מחייו עצמו, הוא שמח עוד להוליד בנים ולהנחילם מהחיים הטובים הללו. וזה שכתוב, למען תחיה אתה וזרעך. כי יש לו תענוג נוסף בחיים של בניו, שהוא היה גורם להם.
זאת אומרת, יש כאן איזו שיטה שנקראת תורה ומצוות, שמי שמקיים אותם, הוא זוכה לקיום מיוחד, שכל החיים כדאי לו, הוא מרגיש מציאות מיוחד, ואין לו כבר בעיה מה טעם בחיים, הוא מגלה את הטעם בחיים, הוא מגלה את המטרה, בשביל מה נברא, ומשיג אותה, המטרה. וחיים ההפך, ללא השגת המטרה הזאת, אז חיים קשים ממוות. אולי מי שנמצא בהם, הוא מבין שאין שום דבר אחר, כך נראה לו. אבל בהתאם למה שצריכים להשיג, ודאי שהחיים האלה יותר גרועים ממוות. כי מת אתה מת, וחי, זה עוד צריכים להשיג. אז יש כאן הרבה דברים, אנחנו לא יודעים מה זה קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים איך להגיע לזה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, כל הדברים, פסוקים כאלו שאנחנו לא מבינים בהם עדיין מה המשמעות שלהם הפנימית. והם לא פותקים לנו משהו, אלא הוא לוקח כמה, בוא נגיד, אמרות די ידועות מהתורה, ומביא אותנו לשאלות. והעיקר זה גם כן לא מובן מה זהו בחרת בחיים, מי בוחר ומי לא בוחר, איפה לפנינו ישנה. ישנה הזדמנות כזאת. כן? הוא גם שואל על זה, הוא בחרת בחיים למען תחיה, שזה לשון מקופל, הוא אומר את זה. מה זה נקרא שרשעים בחיים נקראים מתים? איך אפשר להבין את זה? כלפי מה זה נקרא חיים ומוות? מי הם הרשעים? כן? ועוד ועוד. שאלות הרבה, תשובות אין. כן? גם כן בעצמו תורה ומצוות אנחנו לא יודעים מה זה. אמנם, אמנם החי בתורה ומצוות, לא רק שזוכה ליהנות מהחיים עצמם, אלה וכו' וכו' וכו'. מה זה? אני לא מבין מה הוא מתכוון בדיוק. אז שאלות רק שאלות וזהו, אבל נותן לנו בכל זאת איזה תמיכה מהמקורות, שכן, אם אנחנו קונים את העניין הזה שנקרא תורה ומצוות, מקיימים כמו שצריך, אנחנו זוכים לחיים שלעומתם, החיים האלה של היום נקראים מוות, או יותר גרוע אפילו ממוות. זה כן, אני יכול להבין. יותר מזה, בינתיים לא. נכון, או יש לנו עוד שאלות? כן. נו, אם אתם לא זזים לקראת מיקרופון, אז אני לא אתן לכם רשות לשאול.
הוא גם מזכיר פה את העניין של הבנים, שגם כן לא כל כך ברור מה זה הבנים האלה שהוא מוליד.
נו, בסדר, כן, כן. עוד שאלות נוספות, כן. גם כן, ואיך אני נותן את זה לבנים, לא נותן מהם הבנים, נכון? כן.
כל פעם שאנחנו מתחילים ללמוד הקדמה לתלמוד עשר הספירות, זה מאורע מאוד מרגש. אני מאוד שמחתי שהתחלנו ביום ראשון, והייתה חסרה לי איזו הקדמה שלך, למה התחלנו עכשיו ללמוד את הטקסט הזה, ואיך אתה רוצה שניכנס אליו כקבוצה, איזה ברור אנחנו רוצים להשיג בו. כי ביום ראשון זה הלך למקום של חומת הברזל, גלות, ניתוק, דתיים, חילונים, ופחות עבודה בקבוצה, איפה זה בתוך הסירייה הטקסט הזה.
זו הייתה השאלה גם כן, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים על כל סיב וסיב לעבור גם כן דרך סדנאות. זה ייקח לנו כל ההקדמה, אולי, לא יודע, שנה אם לא יותר. העיקר בשבילנו לספוג משהו ממנה, היא מאוד עמוקה בכל זאת, ולראות איפה אנחנו עכשיו, לעומת הטקסט הזה, ושנוכל להרגיש אותו יותר. אני חושב שכל הפעולות שאתם עושים בסדנאות, בחיבור, בהפצה, בכל הדברים האלה, הם בעצמם נותנים לכם מספיק יסוד כדי עכשיו לראות את ההקדמה בצורה אחרת, לפנח אותה, להרגיש אותה, להבין את המחבר יותר. ולעבור על כל, יש כאן כל כך הרבה שאלות, ולהוציא אותם לדיון בעשיריות, אני לא חושב שזה... אנחנו נאבד את הכיוון. עד כדי כך זה... אי אפשר לגשת עדיין לזה. אולי יהיו כאלו באמת ששם איפה לשמה, לא לשמה, ששייך באמת בצורה מאוד קרובה אלינו. אלו דברים עכשיו אנחנו יכולים כך לעבור. שכל אחד יבין. אני מעורר שאלות, אבל לא דיונים עליהם. עוד? כן.
כתוב, ובחרת בחיים, ומצד שני, בהתחלה כתוב, בחרת בחיים והטוב. למה צריך להדגיש טוב, כי אם בחרת בחיים?
אני לא יודע. אתה יכול לשאול עוד 1,000 שאלות. זאת שאלות. זהו, אני לא מיועד כאן. אני לא נמצא כאן כדי לתת תשובות. אני נמצא כאן כדי להוביל את אותנו למקום איפה שאנחנו נראה ממנו, נשמע ממנו את התשובות. בסדר? נמשיך.
עוד דלן. ובאמור תבין דברי חז"ל על הכתוב, ובחרת בחיים. וזה לשונו, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ומעמידו על החלק היפה, ואומר לו, את זה ברור לך. ועל זה נאמר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. הנחת ידי על הגורל הטוב, לומר, את זה קח לך.
זאת אומרת, לא האדם בוחר, אלא הבורא בוחר. כמו שילד ליד האבא. כן? אלה במה תלוי הבחירה הזאת, בכל זאת מצד הילד?
שלכאורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, ובחרת בחיים, שהמשמעות היא שהאדם בוחר מעצמו, והם אומרים שמעמידו על החלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה. ולא עוד, אלא שאומרים, אשר השם יתברך, מניח ידו של אדם על גורל הטוב. וזה מפליא מאוד. דאם כן, היכן הבחירה שבאדם? ובמבואר תבין דבריהם כמשמעם. כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו, מניח ידו של אדם על גורל הטוב. דהיינו, על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים יסורים ומכאובים וריקניים מכל תוכן. שבהכרח נעתק האדם ובורח מהם, בזמן שיראה לו, אפילו כמציץ מן החרקים, איזה מקום שלווה להימלט שמה מהחיים האלו הקשים ממוות. שאין לך הנחת ידו של אדם מצידו יתברך גדולה מזו. ודבר הבחירה של האדם היא רק לעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה ויגיעה רבה יש כאן עד שיזכך גופו ויוכל לקיים התורה ומצוות כהלכתם. דהיינו, לא להנאת עצמו, אלא כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, שנקרא לשמה, שרק באופן זה זוכה לחיי עושר ונועם המלווים עם קיום התורה. ובטרם שמגיע לזיכוך הזה, נוהג ודאי בחירה להתחזק בדרך הטוב, בכל מיני אמצעים ותחבולות, ויעשה כל מה שתמצא ידו לעשות בכוחו, עד שיגמור את מלאכת הזיכוך ולא ייפול חס ושלום תחת מסעו באמצע הדרך.
זאת אומרת, בקטע שלא לשמה. שיש כאן תהליך מאוד לא פשוט, ממושך, שאדם צריך לתת כאן הגיעה, וכל הזמן לחדד את היחס שלו לחיים, כך שמשתדל בכל האמצעים לראות את עצמו העומד לפני הכוח העליון, לפני הבורא, באין עוד מנבדו וטוב ומטיף, ומשווה את זה עם המציאות שרואה דרך חמישה חושים שלו, ומגיע אז למצב שבכל כוחו בכל זאת מחזיק בעיקרון הזה שאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, והגיעה שלו מצרף לזה עד שנעשה דבוק בבורא לפחות במדרגה הראשונה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן בחירה, ובחירה היא רק בחיזוק. שאנחנו לא בוחרים איך ללכת, אלא בטוח שלמעלה מהדעת, כדי להגיע מדרגה יותר עליונה תמיד. וכל הזמן לקבל הכוח ההשפעה שרוכף על כוח הקבלה, ולהשתמש בכל האמצעים. זה נקרא עניין החיזוק. שכל מה שאפשר לעשות, אדם עושה כדי להיות כמה שאפשר בניתוק מהכלים דקבלה שלו, ולהיות מחובר לכלים דהשפעה. שכלים דהשפעה עדיין אין לו, אלא הסביבה היא נותנת לו יכולת להידבק בה, ואז בזה הוא רוכש כלים דהשפעה. ובעצם מה עוד הוא אומר? תשאלו אם אתם רואים. אז כל העבודה שלנו היא לעבור את התקופה הזאת, שהיא נקראת לא לשמה, שכאן זה עבודה כמו שאנחנו לומדים בקבוצה, בכל מיני אפשרויות, רק להתנתק מהאני ולהיות דבוק בבחירה החופשית שלנו בסביבה. כי כמו שאנחנו לומדים ממאמר סביבה, בחירה חופשית, שהבחירה היא בסביבה, שהבוחר כל פעם בסביבה יותר נעלה, הוא בזה מתקדם. שאלות? כן?
אני רוצה להתייחס דווקא לחלק של ה... זאת אומרת, של הבחר לך, המקום שהוא אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחת ידי על הגורל הטוב, לומר, את זה כך לך. הייתי רוצה דווקא לקשר את זה לנושא של ההפצה שלנו, זאת אומרת, לעבודה שלנו במעגלים שאנחנו יוצאים. הרי פה אומר שבסך הכל האדם מגיע לדרך הזאת בזה שהוא באמת מכוון אותו, הוא מעורר אותו באיזשהו שלב. השאלה היא, בוא נגיד, התפקיד שלנו היום בהפצה, מה, להביא לאדם את הידיעה שקיים דבר כזה, או שלהביא...
בזה שאני יוצא ל...
להפצה, לא, שאומר לא, שאנחנו לא, עושים...
לא, 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 שם אנחנו לא מדברים ברמה...
לא, לא, אני, ברור שלא מדברים ברמה כזאת. זאת אומרת, אני מדבר מלמעלה, בנקודה שאנחנו באים במגע עם האדם, איפה הכוונה שלנו צריכה להיות? לעורר בו את השאלה הזאת של איפה אתה בחיים ו... יש פה דרך של חיכוך?
לא, יש לנו מגע מאוד קצרה, מקרית. אנחנו צריכים רק להראות לו שבאמת אם היינו עובדים על החיבור בצורה שיטתית, היינו מגיעים לכוחות, ליכולות כאלו שהיו ממש מצילים אותנו מכל הצרות.
אבל איך אנחנו מתייחסים לנקודה? אנחנו מבחינתנו שהוא אומר שהוא מעורר אותו. זאת אומרת, שבא לו איזה, פתאום איזו שאלה בחיים, שאדם כזה מגיע לו, זאת אומרת, שמגיע ללימוד, הוא מעורר, מעוררים בו את השאלה הזאת. יש בו איזה משהו שמלמעלה שמגיע אליו. אולי מהרשימון.
אתה מדבר על אנשים שאנחנו איתם עובדים או עלינו?
אני מדבר על אנשים שאנחנו עובדים. כשאנחנו יוצאים...
אני לא מסתכל עליו על שום נקודה. אני רק רוצה להראות לו שבחיבור אנחנו יכולים למצוא כוח שיעזור לנו בחיים האלו לסדר את הכל. למה אתם כל כך מתקשים לתפוס את הדבר הפשוט הזה? אנחנו לא הולכים להם עם חוכמת הקבלה. אנחנו לא דוחפים להם איזה כוח עליון. זה פשוט כוח החיבור. אנחנו מגלים, רוצים לגלות, לראות להם על עצמם שהם השתתפו בזה. והרגישו שבחיבור יש כוח מיוחד. שאנחנו יכולים להשתמש בו אחר כך ולנצל את כל הבעיות, את כל המתנגדים, את כל האויבים. רק את זה אנחנו רוצים להראות לעם. אל תבלבלו את עצמכם ואותם. לא קבלה ולא השפעה ולא כלום. אנחנו מראים לאגואיסט שבא מהרחוב ל-20-30 דקות לידינו, שיש לו אפשרות להצטייד בכוח חזק טוב, ולסדר עוד ועוד ועוד דברים בחיים. אני לא רוצה בזה יותר להמשיך. הלאה.
עוד היי.
זאת אומרת, אבל מה, מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר כך, שאנחנו צריכים מצד אחד להיות ערים למה שהבורא מכוון אותנו. שומעים? במה הוא מכוון אותנו? לבחירה החופשית. שאנחנו נבחר מכל ההזדמנויות מה שיש לנו, כביכול שיש לנו הרבה הזדמנויות, רק אותו מקום איפה שאני יכול לממש, לבצע את הבחירה החופשית שלי. זאת אומרת, לא בעבודה ולא בלימוד ולא בבית ולא בכלום, רק בחברה שאני נמצא תחת השפעת הסביבה הנכונה, שאני נכנע כלפיה, שאני מקבל את כולם כגדולים, ואני רוצה להיות מושפע מהם למעלה מהראש, שהם ישטפו אותי בכל מה שיש להם, שאין לי לא רגש ולא שכל משלי, רק משלהם, כרבי יוסי בן קיסמא. את זה נקרא מימוש בבחירה החופשית. לזה אני יכול לראות שהבורא מוביל אותי ושם ידי על גורל הטוב, והוא אומר כך לך. ואז אני לוקח. מה זאת אומרת? אני לוקח, מתבטל כלפי הסביבה, רוצה להתקלל בהם, להתמוסס בהם, שזה הפעולה היחידה שבאה ממני, כל היתר מסדר הבורא. ואם אני לא לוקח את הפעולה הזאת, להתקלל בסביבה הנכונה ולשאוף ממנה כל הכוחות, כל מה שיש שם, הערכים, ההתפעלויות שלהם, אם אני לא לוקח את זה, זהו, אין לי שום בחירה חופשית, אני לא קובע כלום. אז אני כבהמה, האדם שבי זה רק אותו רגע, אותו חלק שבו אני נכלל כלפי החברה, ואז אני שואף מהם, מקבל מהם, כן, מושפע מהם במשהו מיוחד. זאת הפעולה היחידה. לא לחשוב יותר על כלום. ועד כמה שאני כל רגע בחיים שלי, משך היום, משתוקק לזה, מחפש את הרגע הזה, את ההגדרות שלהם, את הערכים שלהם, את הנטייה שלהם הכללית, בזה אני מרוויח. זאת אומרת, להגדיל גם בזמן וגם בעוצמה השפעת הסביבה עליי, זה מה שאני דואג. אין יותר דאגות. וסביבה נמצאת, אני לא חושב שלרבי יוסי בן קיסמא היו תלמידים יותר גבוהים ממנו, ממה שיש לנו עכשיו, מאיתנו. אני אומר ברצינות, זה הכי הכי אפילו קטנים, לא חשוב. העיקר שיש להם איזה כיוון, פחות או יותר, וכל היתר תלוי בכל אחד מאיתנו. זה ברור? אז להתחזק. אותי.
ועל פי המתבאר, תבין דברי חז"ל במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תשתה. אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. ויש לשאול על דבריהם אלו. מה נשתנתה חוכמת התורה משאר חוכמות העולם, שאינן צריכות לסיגופים הללו ולחיי צער, אלא העמל לבד מספיק לגמרי בחוכמות הללו לזכות בהן, וחוכמת התורה, אף על פי שאנו עמלים בה במידה רבה, עדיין אינו מספיק לזכות בה, זולת על ידי הסיגופים של פת במלח וחיי צער וכו'. וסיומם של הדברים מפליא עוד יותר, שאמרו, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כי בשלמה בעולם הבא, כי מובן שבעולם הבא, אפשר שיהיה טוב לי. אכן בעולם הזה, בעת שאני מסגף עצמי, באכילה ושתייה ושינה, ואני חי בצער רב, יאמרו על חיים כאלו, אשריך בעולם הזה. הכאלו חיים מאושרים יקראו במובן שבעולם הזה?
זאת אומרת, לא מובן לנו מה דורשים מאיתנו בעסק התורה. כן? זה לא על ידי חוכמה אנחנו קונים את זה, ולא על ידי כל מיני, לא בכסף, לא בהגיעה, כמו שרגילה, כמו שכאן כתוב. ודווקא כתוב שאנחנו יכולים לקנות את זה על ידי הסיגופים. גם לא מובן. מה הקשר בין הסיגופים לתורה. אז התנאי הזה הוא לא מובן. ואם אני מקיים את זה דווקא, שאני מצייר את עצמי, אז אשריך, עולם הזה, עולם הבא, לא מובן התנאי הזה. נו, אנחנו כבר יכולים להגיד שאיכשהו זה מסמל לנו התעלות למעלה מהאגו. כן? אבל בכל זאת, התנאי לגמרי הוא לא בר קיימה. כן? אי אפשר לקיים אותו. שאלות. אין. בסדר. אנחנו עוד לא התעמקנו בזה. עוד וו.
עוד וו. אמנם, לפי המבואר לאל, אשר עסק התורה וקיום המצוות כהלכתן, בתנאם החמור, שהוא בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לצורך הנעת עצמו, אי אפשר לבוא לזה, אלא בדרך העבודה הגדולה וביגיעה רבה בזיקוך הגוף.
זאת אומרת, התורה דורשת מאיתנו לא לדעת, לא להבין, אלא לשנות את הטבע שלנו, שנקרא זיקוך הגוף, שאז אם אני משנה אצלי בי איזה תכונות שאני אפילו לא יודע מה, אבל רק אחרי שאני משנה את התכונות שלי, אני יכול רק אז להבין על מה מדובר, מה רוצים ממני, מה התורה עושה בי, למה אני משתנה, לאיזה ייצור, לאיזה צורה אני בא. זאת אומרת, אני נכנס כאן בניגוד לכל החיים שלי, בניגוד לכל החוכמות שלנו, לכל מה שאנחנו עושים, אני נכנס כאן לאיזה שינוי שהוא עושה מאדם משהו חדש, שבעולם שלנו אין דוגמתו. ולכן הגישה היא כל כך מוזרה. כן.
והתחבולה הראשונה היא להרגיל עצמו שלא לקבל כלום להנאתו, אפילו בדברים המותרים והמוכרחים שבצורכי קיום גופו.
זאת אומרת שאני מקיים, אני מקבל מהחיים שלי כל מיני מילואים, אבל שאני מקבל אותם אפילו בהכרח, שאני חייב, בלי זה אני לא אתקיים. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל אותם ללא שום הנאה. הרגילה הפשוטה, מה שאנחנו בעצם מזה ניזונים. אז דרישה היא באמת, דרישה איזו אכזרית, לא מובנת לנו. איך אפשר להתקיים בלי למלות את עצמו עם איזה תנוגים, חיסרון ומילוי?
והתחבולה הראשונה היא להרגיל עצמו שלא לקבל כלום להנאתו, אפילו בדברים המותרים והמוכרחים שבצורכי קיום גופו, שהם אכילה ושתייה ושינה וכדומה מהכרחיים, באופן שיסלק את עצמו לגמרי מכל הנאה המלווה לו אפילו בהכרח בדרך ההספקה של קיום חייו, עד שחיי צער יחיה פשוטו כמשמעו.
זאת אומרת, זה התנאי. זה אחר כך הוא יסביר לנו שהתנאי הזה אפשר לקיים על ידי מאור המחזיר למוטף. אבל בינתיים הוא אומר לנו חוק, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נוכל לקיים כל מה שנדרש מאיתנו ללא הרגשת התענוג במאומה. ושאני אוכל גם כן לצייר את עצמי בכל מה שאפשר, בכל מה שניתן. וזה בשבילי יהיה כחיים הרגילים. זאת אומרת, באמת שגוף לא מקבל לענתו בתנועה קטנה, במשהו, שום דבר. זאת אומרת שאני מנועל לא על ידי תענוג וחיסרון, כמו שעכשיו. תראו איך אני יושב, איך אני מחזיק את עצמי, איך אני... כל דבר ודבר זה מחושב אצלי עכשיו, לפי התוכנה הפנימית, שזה תענוג או איסורים. להסובב ראש, לדבר, להחזיק את עצמי, לשבת כך. כל דבר ודבר עכשיו אצלי, הכל מחושב לפי קצת יותר תענוגים, קצת יותר איסורים. או לכאן או לכאן. ואני כל הזמן בין זה לזה בוחר הרע במיעוטו. או הנאה המקסימלית האפשרית. וכאן הוא אומר שאני צריך לעלות לדרגה שאני לא אקח בחשבון שום דבר מהמנגנון הנוכחי שמקיים אותי עכשיו בתענוג או איסורים. זאת אומרת, התוכנה, המכונה הפנימית שלי, היא תתחלף למכונה חדשה, שאני לא לפי זה אבחר כל מצב, אפילו בצורה אינסטינקטיבית, בצורה שפשוט אני פתאום אקבל תוכנה חדשה שבה אני כולי בכל רגע בחיי, במוח ובלב, בכל הפניות, בכל המעשים, אני אקיים את עצמי לפי איזה ערך אחר. לא כלפי תענוג ויסורים, כמו שאני עכשיו מתוכנן. מתוכנת. זאת אומרת, יש כאן שינוי כל כך גדול בנו שאנחנו צריכים לעבור, שאנחנו אולי קצת נוכל רק בינתיים להבין על מה מדובר. אז הוא אומר שצריכים לגשת לזה לפי הדרך ההרגל. בבקשה.
ואז אחר שכבר התרגל בזה, וכבר אין בגופו שום רצון לקבל הנאה כלשהי לעצמו, אפשר לו מעתה לעסוק בתורה ולקיים המצוות גם כן בדרך הזה. דהיינו, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא להנאת עצמו במשהו. וכשזוכה בזה, אז זוכה לטעום את החיים המאושרים, המלאים מכל טוב ועונג, בלי פגם של צער כלשהו, המתגלים בעסק התורה והמצווה לשמה. כמו שרבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי לו וכו'. ומתגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכו'.
זאת אומרת, ישנה כזאת מציאות, שאדם דווקא על ידי הרגל, שמרגיל את עצמו להיות למעלה מהאיסורים, הוא מגלה מעל האיסורים יחס לבורא, שהבורא נעשה בעיניו יותר חשוב מעצמו, ועד כדי כך יותר חשוב מעצמו, בצורה הפוכה, שהוא נהנה מזה שהוא מגיע דרך איסורים, כי בצורה כזאת הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. איזה צורה, הגישה, הם לא כל כך נראים לנו מציאותיים. איך אפשר לעבור דבר כזה? זאת אומרת, לסגב את עצמו, להכניס את עצמו לכאלו צרות, לכאלו מצבים, שרק אחרי כל פעם של האיסורים הגדולים מאוד נעשה איזשהו שינוי בתוך האדם, שהוא נמצא למעלה מהם, ואז נהנה דווקא כלפי האיסורים בזה שעושה בזה נחת רוח לבורא. זה מנוגד לטבע שלו הראשון, וכבר קונה את הטבע השני. יש כאן איזה היפוך מאוד מאוד עקרוני שקורה בתוך האדם. האם זה אפשרי להגיע לדברים כאלה? ובפרט שמדובר על זה שכל העולם צריך לעבור מלא לשמה לשמה ולדביקות השלמה. אבל ודאי שלא הולכים בדרך הזאת, יש כאן מאור המחזיר למוטף, אבל רק כדי להבין איזה מהפכה פנימית אנחנו צריכים לעבור כדי לעלות למה שנקרא לשמה. כן.
אנחנו בתורה א' למטה, ועליו הכתוב אומר. ועליו הכתוב אומר, טעמו וראו כי טוב השם. כמבואר לאל, שהתואם טעם, העוסק בתורה ומצוות לשמה, הוא הזוכה ורואה בעצמו את כוונת הבריאה, שהיא רק להיטיב לנבריו. כי מדרך הטוב להיטיב, והוא הסס ושמח במספר שנות החיים שהעניק לו השם יתברך, וכל העולם כולו כדאי לו.
אז אנחנו מגיעים להרגשה כזאת. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין את הבריאה לא ביחס, לא בקשר לתענוגים או איסורים שלנו, אלא כמו שהיא למעלה מזה. ויש כביכול איזה יחס, כביכול, לאותם האיסורים שאנחנו הרגשנו עד שעלינו לדרגת לשמה. זה הוא כותב לנו באיגרת שאז נראה לו שיש איזה יחס של התענוג שעכשיו מסיק לאותם האיסורים שעבר אותם. זה 7 פעמים לקצץ את איגרת חטא. כדאי משם לקרוא קטע.
טוב, זה באיגרת חטא בעל הסולם, שבשעת השגה מורגש שפע מתגלה ומתיישב דווקא על כל ההפכים, וזהו היום על אימים וגאה על כל גאים, וממילא הוא מלא את כל, כי בעל הפיית ידע שהוא ממלא אותם בהרווחה גדולה, ולא היה עוד משיג נועם ייחודו עד כי נדמה לו בשעת שלמותו אשר האיסורים שעברו יש להם איזה ערך לערך טעם ונועם שפע ייחודו יתברך, וכל עבריו וגידיו יאמרו ויעידו לו אשר כל אחד ואחד מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם 7 פעמים ביום כדי להשיג רגע אחד בכל ימי חייהם בטעם כזה המורגש להם.
זאת אומרת, מובן שאנחנו צריכים כאן לעבור איזה תהליך, איזה נקודת ההיפוך הזאת שלא מובנת לנו. כן? טוב, הגענו להיות זין, שאלות? כן.
כתוב, העבודה גדולה בהגיעה רבה בזיכוך הגוף. למה בעל סולם ממשיך להשתמש במילה גוף? כי זה מבלבל אדם, הוא ממשיך
להגיד. זה תשאל אותו. לך להגדרות שבחוכמת הקבלה ותראה משהו, מה זה נקרא גוף. גוף הוא פרצוף. מה זה פרצוף? רצון. גוף זה רצון. זהו. זה ככה אנחנו מדברים. אתה יכול להגיד רגע, אבל כאן הוא מדבר על הגוף הגשמי, בשרי. ודאי שלא. כי בשר, אתה לא, מה יש לבשר? זה הכל תלוי מתוכנה הפנימית. עכשיו התוכנה הפנימית שלך היא כזאת, שאם אתה נמצא בה, אז אתה, אז דרך הבשר אתה מרגיש תענוג ויסורים. אבל אם אתה מעלה את עצמך לגוף הרוחני שם, אתה כבר לא מתחשב במידה מסוימת בתענוג ויסורים גשמיים, אלא רק רוחניים. זה נקרא שאתה מקבל גוף חדש. לזה משתדל להגיע. שוב, הוא אומר כאן תנאים שאנחנו צריכים אותם לעבור. שאנחנו עוברים לא על ידי האיסורים, כן? לא על ידי הפת במלך תאכל מים, בשרה תשתה וכן הלאה. אלא אנחנו משתמשים במאור המחזיר למותיו. אבל מהות השינוי הוא אותו שינוי. כמו על ידי הרבה שנות לא איסורים, איך קוראים לזה, סיגופים. בסדר? כן, אורי.
הוא אומר פה בעצם שאנחנו צריכים להשתמש בתחבולה. למה תחבולה? איך זה לעשות את זה כתחבולה? אני מבין שזה קשור בסופו של דבר לאור, אבל מה כרגע התחבולה?
אתה מדבר עלינו?
כן, הוא כותב, התחבולה הראשונה היא להרגיל את עצמו, אתה יודע, שלא לקבל.
כן, 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 נו.
אז מה זה התחבולה? איזה תחבולה אני צריך לעשות? זאת אומרת, הוא כאן כאילו דורש מאיתנו משהו.
זאת אומרת, נתנו לך חיים האלו, נתנו לך בהם כל מיני איסורים, תענוגים, כל מיני תנאים, כל מיני הזדמנויות, אפשרויות. תשתמש בהם כדי להתעלות מעל הגוף. זה הכל. אז יש תחבולה. נתנו לך משחק, נתנו, תעשה.
מה לעשות, אני בינתיים חי, אתה אמרת שאלה.
כן, תשתמש בחיים שלך. נו, זאת התחבולה.
אז למה בסוף הוא גם מוסיף את המילה שחיי צער יחיה פשוטו כמשמעו? אם אני נכנס לתוך צער ומאבד את השמחה ומאבד את הכל, אז אני עוד פעם שקוע בעצם.
מי אמר לך שאתה צריך לאבד את השמחה? לא נכון. לא. חיי צער זה לא אומר שאתה נכנס לזה בשמחה. אתה נכנס בזה בהרגשה שאתה הולך לקראת לעשות נחת רוח לבורא. שאתה לא תקבל לעצמך כלום. אפילו כל הצרות שבעולם יבואו אליך, העיקר שמזה אתה יכול לעשות לו נחת רוח. זה אפשרי? לא. זהו. רק שתבין מה בעצם עושה לך התורה.
אז התחבולה היא כלפיי, או אני צריך לעשות תחבולה כלפי החיים כרגע? כאילו אני מקבל את זה מלמעלה סוג של תחבולה כזאת?
זה לא כדי שאתה תממש את זה היום, אתה מבין את זה או לא, מה שהוא כותב. אתה לא שומע מה שאני אמרתי. זה רק כדי שאנחנו נבין איזה מהפכה פנימית אנחנו צריכים לעבור. מה בעצם עושה עלינו המאור המחזיר למוטף? שבמקום סיגופים, במקום חיים איסורים גדולים, שאתה מקצץ ידיים ורגליים 7 פעמים ביום, שאתה חי יותר גרוע מכלב ברחוב, כן? כדי לשבור את האגו שלך וכל מיני הבעיות אחרות, שבזה דווקא הולכים כל מיני, יש לך בדתות מלא כאלה דוגמאות, כן? אתה במקום זה משתמש במאור המחזיר למוטף, שבא לך עקב לימוד ומימוש של חוכמת הקבלה. אז אבל המהות השינוי שאתה עובר עכשיו, שיהיה לך מובן, אתה לא תסבול, אתה לא מסוגל לזה. הם עשו תיקונים גדולים מיוחדים המקובלים הראשונים כדי לסדר מעצמם את התיקונים כאלו במערכת עליונה, שאנחנו נשתמש דרכם, דרך הנשמות שלהם, במאור מחזיר למוטב, ונוכל להתקדם. אבל מהות השינוי הוא כמו שהוא כותב.
זאת אומרת, אני בעצם לא צריך באמת לסבול, ולא צריך באמת את הצער הזה. בסופו של דבר זה כאילו אני אתנתק מההנאות האלה, אני אתנתק על מנת שאני יותר פתוח בעצם לעבוד את העבודה שלנו מול הבורא, או מה שזה נקרא.
נכון.
זה מין ניתוק, יהיה מין נתק כזה.
כן, בוא נגיד כך, אם ילד קטן של היום היה מגלה את עצמו כשחי לפני 5,000 שנה, עד כמה שהוא היה מסכן, עד כמה שהיה בחוסר כל, אז במשך 5,000 שנה האנושות היא הכינה לו כל מיני מערכות, שהיום יש לו מאוכל מוכן ומיטה מוכנה ותרופות ומטפלות וכולי 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 וכולי, בתי חולים, בתי לידות וכולי וכולי. תראה מה שנעשה במקום מה שהיה לפני 5,000 שנה, שאז היו מולידים 15 ילדים במשפחה והיו נשארים בחיים 5 אולי בקושי. כן? זהו. זאת אומרת, כך זה המקובלים עשו לנו. הם הכינו מערכות, מערכות, מערכות כאלו, שאנחנו יכולים היום בקלות להיוולד ולגדול לעולם הרוחני. אני לוקח עכשיו מהקדמה מה שיותר אנחנו צריכים לענייני העבודה שלנו. אתם רואים, ככה קראנו די מהר כמה סעיפים, אבל שתבינו דברים הנחוצים במיוחד לנו היום.
אז רק בזה עוד שאלה אחת, רציתי להבין. עכשיו, זה בעצם רק אלינו, נכון? זאת אומרת, זה לא האנושות כולה תגיע לנקודה הזאת.
לא, זה מדובר על אלו שנמצאים ברצון, ברשימות, לעבור את המחסום. אז אם היינו צריכים לעבור את המחסום לפי הטבע, זה כמו שהוא כותב כאן. אבל נתן לנו, שוב, איזה אמצעי שזה נקרא מאור המחזיר למוטף. תכף אנחנו מגיע לזה.
רק של החולה.
כל היתר הקדמה היא כולה מסתמכת על מאור המחזיר למוטף. אם לא מאור המחזיר למוטף, אז בסדר, בזה הוא היה גומר. כן.
עכשיו, אז עכשיו אנחנו נגיע באיזשהו שלב עם המאור לנקודה הזאת. מה קורה עם כל האנושות בזמן הזה?
אני לא יודע, לא רוצה לדעת עכשיו. אני לא רוצה לדעת. כל האנושות. אנחנו לומדים שכל האנושות תעבור אחרינו עוד, כמו שהגדולים האלו הכינו לנו את המערכת שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב ויכולים לעשות את המעבר על ידי לימוד, קבוצה וכן הלאה, כן? שאז הם נמצאים בקבוצה, שאז הם נמצאים בלימוד, כל אלו המקובלים הגדולים שהכינו, כמו שהאנושות הכינה במשך 5,000 שנה לתינוקות שיהיה להם הכל, כך אנחנו מכינים לכל האנושות את המעבר בין הרוחניות לגשמיות, שהם יתחברו אלינו ויהיה להם קל לקבל את זה רק בלשייך את עצמם אלינו, רק בזה. כמו שבעל הסולם כותב בסוף הקדמה לספר הזוהר, שיקחו בני ישראל לכתפיהם ויעלו לירושלים. למה בני ישראל? כי בני ישראל יודעים מה זה נקרא לעלות לירושלים, ולא יכולים בלי אומות העולם. ואומות העולם לא יכולים לעלות לירושלים בלי בני ישראל. אז ביחד יעלו, כגלגלת עיניים ואחר. אבל אנחנו מכינים את הדרך, ואנחנו מכינים את המושג ירושלים, נגיד, וכן הלאה. אז מהם נדרש הרצון הכללי, שכן יהיה על ידי המשבר ועל ידי המצב, כן? ומאיתנו נדרש הכוח החיבור עם המאור המחזיר למוטף. לא. ואז אותו מאור הוא נשפח אליהם, וכך כולנו משיגים את הכל, את הכל הגמר התיקון, ואז אין הבדל בין אף אחד. כולנו נמצאים בעיגול. לא, איזה כן, נו, מהר.
מה זה העצה הזאת, טעם וברוגי, טוב השם, למי הוא נותן אותה?
זה למי שיכול לטעום ולראות.
זה רק אחרי מחסום אפשרי, טעם וברוגי.
כן, נכון. זה, זה לא עכשיו, ברור. לא, כאן הוא אומר לנו שוב, מה שאנחנו קראנו, אנחנו קראנו על התנאי שישנו במערכת. עכשיו יש דרך אלטרנטיבית, שחיברו לנו חכמים, כן? ודאי שזה בעזרת השם, נעשה כל הדברים האלה נעשו. אנחנו עוד נראה למה מותר ככה לעשות, למה דווקא זה, זה הבורא גם כן עשה את זה בכוונה, שכך זה יהיה דרך אותם הנשמות שקודם הם מתקנות את עצמם, ואחר כך אנחנו יכולים ללכת בעקבותם ולעשות איזה תיקונים כאלו שאחרת לא היינו מגיעים. אם אתה תשים עכשיו תנאי הזה לפנינו, אף אחד לא מגיע. זאת אומרת, תמיד אנחנו משתמשים בתיקונים הקודמים, בדורות הקודמים, כמו שבעולם שלנו אנחנו רואים כאן, זה ברור מאוד, שמה שיש לנו היום זה הכל מה שהכינו לנו כל האנושות בכל הדורות הקודמים.
נעבור לחלק הבא מתוך תלמוד עשר הספירות.